פרק ו' בפסוק כף. כי ישאלך בנך מחר לאמור. מה העדות והחוקים במשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? שאלה של חכם, כן? אפילו מופיע בהגדה של פסח. אז מה משמעות השאלה? בהקשר של ההגדה של פסח זה מובן. מדובר שמה בבן שרוצה לדעת איך עושים את קורבן פסח. אז אומרים לו את כל ההלכות, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. ועד ההלכה האחרונה שהיא אין מפטירין אחר הפסח, נפי קומן, שהיא ההלכה האחרונה. אבל פה זה לא מובא בהקשר של קורבן פסח. השאלה פה היא שאלה כללית. אז מה המשמעות של השאלה בהקשר שבו זה כתוב בתורה? השאלה היא בוודאי שאלה של חכם. כי הרי החכם הוא מפרט. הוא כבר אמרו רבותינו, שאלת חכם, חצי תשובה. והשאלה של החכם זה שהיא חצי תשובה, זה כבר כשלעצמו בעיה. כי אם אני שואל שאלה, איך לומר, כללית. כמו למשל שאלת התם. לא, זה בסדר, זה כבר לא מפריע. מאז ששמו את המדרגות הגבוהות האלה, זה בגלל זה שמו. אז כבר, מי שיושב כאן לא מפריע. השאלה של התם, למשל, היא שאלה מאוד יפה. זוכרים את השאלה של התם בהגדה? תם, מה הוא אומר? מה זאת, נכון? הוא שואל, מה זאת? זאת השאלה הטובה ביותר שיש. מדוע? משום שאתה לא מגביל את המשיב בשום תוכן שהוא, אתה אומר מה זאת, אני רוצה לדעת את הדברים. ואז באמת התם מקבל את התשובה הטובה ביותר מכולם. הוא מקבל את התשובה, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים, שזה המהות של ליל הסדר. לעומת החכם, שהוא כבר מראש אומר באיזה כלים הוא רוצה שיצקו לו את התשובה. אומר מה העדות? והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם, אז הוא רוצה פרטי פרטים, ואז הוא מפסיד את המהות. מה אומרים לו? הלכות פסח. כל הכבוד, זה חשוב מאוד לדעת, אבל אז הוא מפסיד את המהות. אז זה העניין של מה העדות והחוקים והמשפטים. זה שאלת חכם שהיא חצי תשובה. עם כל זה, זאת שאלה של חכם. מה משמעותה של שאלת החכם פה, בספר דברים, פרק ו' פסוק כף? תשובה. השאלה של החכם היא שאלה אפיקורסית. הוא בא להרער בעצם על התקפות של כל מצוות התורה, כולן. אמנם הוא עושה את זה בסגנון שאינו סגנון מתריס, אבל השאלה היא באמת שאלה שמערערת, הבה נראה. מה העדות והחוקים והמשפטים? קודם כל הוא מחלק את מצוות התורה לשלושה חלקים. הנקראים עדות, חוקים ומשפטים. מה הן עדות? עדות אלה הן מצוות שבאות להעיד. כן, ככה פשט, אחד הפשטים האפשריים של המילה עדות, שזה בא להעיד. למשל, מצוות השבת היא מעידה על מעשה בראשית. נכון? או למשל, מצוות תפילין, היא מעידה על יציאת מצרים. ואם כך, כשאתה בא להעיד על משהו, נשאלת השאלה, מה העדות? זאת אומרת, מניין לנו שהעדות הזאת היא עדות אמת ולא עדות שקר? אולי אנחנו מעידים על דבר שאיננו אמיתי. בסדר? זה ברור מה שאני שואל? טוב. החוקים. החוקים אלה הם מצוות, שאין להם הסבר גלוי. אמנם יש להם הסבר סמוי, אבל אין להם הסבר גלוי. ולכן אנחנו מקיימים אותם בגלל הסמכות של החוק. כך נחקק. למשל, מצוות פרה אדומה, שאנחנו מקיימים אותה, למרות שתוכנה הגלוי איננו ברור. שואל הבן החכם, אז למה לקיים מעשים שאני לא מבין אותם? מה הערך במעשים שאני לא מבין אותם? והמשפטים, מה הם המשפטים? מעשים שאני מבין אותם, מה שנקרא מצוות השכליות. כגון לא תרצח, וכיבוד אב ואם, והשבת אבידה, והלוואה, ולא תעמוד על דם רעך. הרבה דברים טובים. אבל את המצוות האלה אני מקיים, גם אם התורה לא הייתה ניתנת. כלומר, התורה איננה נדרשת. כך שהמשפטים, בשביל מה צריך שהם יהיו כתובים בתורה? אם הם כתובים בתורה בכל זאת, זה מערער על התקפות של התורה, כתורה. כן? כי הרי סך הכל, אתם אומרים, אתם הרבנים, דברים שכל אחד יודע, לא לרצוח, מה בכי, אנחנו לא יודעים שאסור לרצוח. אז אם כן, שואל החכם, מה האמינות של העדות, מה הערך של החוקים, מה הצורך במשפטים? בסדר? שאלה טובה. עכשיו ההורה המסכן, שהבן שלו שאל אותו את כל שלושת השאלות האלה, צריך לדעת איך להתמודד. כן.
יש פה עוד משהו, אם כן. השאלה שלו. בציבה השם אלוהינו, אתכם. או שיגיד אותנו, או
שיגיד את שם אלוהינו. כן, למה הוא אומר אלוהינו, ואז הוא מכליל את עצמו? אתכם, הוא שם את עצמו בחוץ. אמרו המפרשים, כי הוא לא בר מצווה. הוא לא בר מצווה. אז השם אלוהינו, זה גם אלוהיו, אבל לא ציווה אותו. כן. ואמרת לבנך. עכשיו יש לנו תשובות. התשובה מתחילה בפסוק כף א' ומסתיימת בסוף פסוק כף ה'. חמישה פסוקים כדי לענות על השאלה של החכם. הבא נראה. אז דיברנו קודם כל על העדות. תשובה, אתה בא להעיד על דבר שהיית בו. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם ממצרים ביד חזקה. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו, לעינינו. היינו שם. ואותנו הוציא משם, לא מישהו אחר. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. אם כן, צונה לשאלה של העדות. העדות באות להעיד על דברים שאנחנו היינו שותפים בהתהוותם. לא שמישהו אחר סיפר לנו. אז זה מוכיח את האמינות של העדות. מה עם החוקים? פסוק כף ד' ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוהינו. לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. כלומר, על ידי שהאדם מקיים דבר לא בגלל שהוא מבין, אלא בגלל שהסמכות היא זו שקובעת לו שהוא צריך לקיים, על ידי זה הוא קונה מידה בנפש, מידה יקרה, שהיא מידת היראה. וזה אדם שקנה את מידת היראה, טוב לו. לכן אומר, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוהינו. ואז ממילא, יהיה לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה. זה לגבי השאלה אם כן של החוקים. מה זה טוב לקיים מעשים שאינני מבין? תשובה, זה טוב שאתה מקיים מעשים דווקא כשאתה לא מבין אותם, כי זה נותן לך את מידת היראה בנפש. מובן? טוב. השאלה השלישית הייתה על המשפטים. יפה. המשפטים זה, למשל, לא תרצח, לא תגנוב. בסדר. אני לא רוצח ולא גונב. אם אני עושה את זה בלי שהתורה אמרה לי, במה זכיתי? זכיתי במעלה אנושית עצומה. אני אדם בכל מלוא מובן המילה. איך בין אמנש, אומרים בערבית פצחה. אם כן, אבל מה אין לי? אין לי דבקות אלוהית, כי זה לא מעט השם. ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה לא תרצח, ציווה לא תגנוב, ציווה לא תענה ברעך את שקר, הוא מזכה אותי בדבר עצום, שעכשיו קיום המצוות האלה נותן לי דבקות אלוהית. נכון? אני עכשיו דבק בשם. לא רוצח, ובזה אני דבק בקדוש ברוך הוא. עצום. אז לכן מה שאומר, וצדקה תהיה לנו, זכות תהיה לנו הכוונה, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת, דיינו המשפטים, לפני השם אלוהינו, כאשר ציוונו, לא סתם בתור מעשה רגיל, אלא כאשר ציוונו, בזה אני זוכה למעלה נוספת. מובן? מה? אני רואה שאינך מסכים איתי. רבי יוסף?
רבי, מסכים, יש לי שאלה.
יש לך שאלה. טוב, אז שאלנו את שאלתך, נשמח לשמוע את דבריך המחכימים.
מסכים כאלה חשובים, למה הם בגדר כי? כי אם. אם הילד ישאל בסדר, אם לא ישאל עובר.
כי פירושו כאשר.
מה זה כאשר?
כאשר ישאלך מנחה.
ואם לא ישאל אין בעיה?
אם הוא לא ישאל, תלמד אותו לשאול. הרי אנחנו רואים בהגדה של פסח.
בהגדה זה משהו אחר, זה משפט.
לא, אבל אני אסביר לך משהו. יש דברים שכדי להבין אותם, הם צריכים לבוא על רקע של שאלה. אם אדם אין לו שום שאלה, ואני בא ונותן לו תוכן, שהוא תוכן אמיתי, תוכן חיובי. אבל הוא לא שאל, הוא לא יבין על מה אני מדבר. כלומר, כל זמן שהדבר לא מטריד את מנוחתך במידת מה, אינך בעניינים, כמו שאומרים. כלומר, אתה לא מבין על מה הסוגיה, מה רוצים ממך. בסדר? זה כמו שלמשל, אדם שמעולם לא היה עבד, קשה לו להבין את ערך החירות. כי זה כל כך מובן אצלו, שהוא לא שם לב שיש לו מתנה גדולה. לעומת זה, אדם שהיה בעבדות, אז החירות היא בשבילו יקרה מאוד. כמו כן, אדם שהייתה לו שאלה, התשובה היא משמעותית עבור. ולכן, אחד הדברים הגדולים שהמחנכים צריכים לעשות בו, זה כל מחנך, אני חושב, יודע את זה, זה לעורר את הסקרנות מצד התלמיד. נכון? ולכן, בהגדה של פסח, מצאנו דבר מאוד מעניין. שלושה בנים שואלים, הרביעי לא יודע לשאול. כן? חכם, מה הוא אומר? מה העדות? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? תם, מה הוא אומר? מה זאת? כולם שואלים שאלות, ולכולם יש תשובות. לעומת זה, הרביעי שהוא אותו אחד שאינו יודע לשאול, את בטח לו. מה זאת אומרת את בטח לו? תלמד אותו לשאול. זאת אומרת, יכולנו להגיד, עד רבה, המחנך יהיה נורא מרוצה. המחנך יאמר, איזה יופי, הנה ילד שלא שואל. אז עכשיו הוא מפנה לי את השטח, הילד, אני אגיד לו כל מה שאני רוצה. אנחנו רואים שמחבר האגדה רואה בזה בעיה. הוא לא יודע לשאול. זה בעיה, צריך ללמד אותו לשאול. זה? לכן הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תשמע, הבן שלי עובר משבר רוחני וכדומה, אולי תרים אליו טלפון. אני מקבל כאלה טלפונים, הנה אני מנצל את הבמה הניתנת לי כאן כדי להסביר את המדיניות שלי בנושא. אנשים אומרים, תשמע, הבן שלי עושה בעיות. הוא יש לו כל מיני התלבטויות וזה, אולי תרים אליו טלפון. אני תמיד אומר, אם אתה רוצה להרוס טוטל את כל האפשרות שלי להשפיע על הבן שלך, אתה תבקש ממני להרים טלפון. כי אם האדם לא מעוניין לפנות, אז זה לא עובד. אז אמרתי פעם למישהו, מישהו פעם עבד עליי, אמרתי לו, תשמע, אני מוכן שתגיד לבן שלך שאני מוכן לשמוע אותו. בסדר. 10 דקות אחר כך, הבן מתקשר, אבא שלי אמר שאתה רוצה לדבר איתי. אמרתי, אני לא אדבר איתך. בסדר? טוב. ברור?
תסביר לנו איך.
מה?
לעשות את זה טוב שיצא טוב. לרצות.
צריך שהאדם ירצה לשאול.
ירצה לשאול, אבל הבן הזה הוא
בעייתי. הוא לא רוצה לשאול.
הוא לא רוצה, אתה
פשוט
הבעיה ככה.
מה אתה
אומר?
איך אני פותח לו? יפה. בואו נבדוק שוב בהגדה של פסח. יש פה שאלה? מה הוא רוצה? מה אתה רוצה? אם יש לך שאלה, תשאל אותי. אין פה בשביל זה.
אני
רוצה להיזכר
במשפט רק שאמרת מקודם.
מה המשפט שאתה רוצה להיזכר?
לא, של לשאול. פותח משהו.
יפה. אז אתה יכול לשאול אותי, למה אתה שואל אותו? בסדר. בהגדה של פסח, אנחנו רואים שיש 4 בנים. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שנדע לשאול. נכון? זוכר את זה מהגדה?
כן.
טוב. השלושה הראשונים הם שואלים. הרביעי לא שואל. אומרת ההגדה, צריך לעורר אותו לשאול. איך עושים את זה? כתוב, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו, שנאמר. עכשיו, השנאמר הוא מאוד מעניין. עכשיו אני אצטט פסוק לפי זה. שנאמר, פסוק. והפסוק צריך להוכיח לי שאני צריך לפתוח לו. ועכשיו אני שואל אתכם, איפה בפסוק כתוב שצריך לפתוח לו? שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לא כתוב שצריך... איפה הפסוק הזה אומר שצריך לפתוח לו? פשוט מאוד. בואו נקרא עוד פעם את הפסוק. אין להם את הקושי שלי? טוב. והגעת לבנך ביום ההוא למור. מה פירוש המילה לימור?
שהוא יגיד.
אתה תגיד לו לומר.
כן.
והגעת לבנך ביום ההוא לימור. ומה תגיד לו לומר? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למי אומרים את המשפט הזה?
לרשע.
לרשע, נכון? הרי כשהרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, אף אתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו, נכון? אז מה בעצם אומרים שאני יודע לשאול? תשמע, הבעיה שלך שאתה אדיש. אם לא היו רשעים בעולם, האדישות שלך הייתה בסדר, אתה במקום. אבל תשים לב שיש רשעים בעולם. אתה לא רוצה להגיב? והגעת לבדך ביום ההוא, לאמור לרשע, שהוא יאמר לרשע, בעבור זה עשה השם לי. זה התעוררות המוסרית. ואם זה לא מספיק, אז תגיד לו בעבור זה. מה זה בעבור זה? לא אמרתי לה בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. כלומר, יש מעשים שמעוררים תמיהה. אדם רואה מצא, מרור. מה זה?
תרגים את זה לחינוך הילדים.
מה?
תסביר בבקשה אם אתה יכול. כן? מה ההורה צריך לעשות בכדי שהוא מאבן
באזור? מה ההורה צריך לעשות? הוא צריך לבקש מהילד לעזור לו במלחמה ברשע. נתן לו אתגר. הלאה. לא, באמת, אני ברצינות. פרק ז.
זה נשמע פשוט, אבל זה לא ככה.
למה זה נשמע פשוט וזה באמת ככה? למה זה לא ככה?
זה לא ככה.
כן? בוא נבדוק את זה. תביא לי מקרה, נדבר.
טוב. ברוך השם, שלי כולם קטנים.
טוב, אז איך אתה יודע שזה לא פשוט? טוב.
אתה שומע על השיר.
פרק ז. כי הם לא למדו את השיעור הזה. פרק ז, פסוק א. כי יביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממך, ונתנם השם אלוהיך לפניך והקיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תחונם ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף השם בכם, וישמיתך מהר, כי אם כה תעשו להם, מזבחותם תתוצו, מצבותם תשברו, ואשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש. טוב, המשפטים האלה הם משפטים שלא עוברים בגץ. באמת, כלומר זה משפטים שבאים לומר שצריך להשמיד אוכלוסייה שלמה, נכון? אחריהם תחרים אותם וכו' וכו'. אמנם באמת זאת ההלכה של שבעת העממים צריך לאחרים, אבל יש דבר פה קצת תמוע. זה אחד המקומות היחידים בתורה שבהם יש רשימה מלאה של שבעת העממים. נכון? בדרך כלל התורה אומרת חמישה, שישה מהעממים. לפעמים רק ארבעה. לפעמים רק שניים, והכנעני והפריזי אז בארץ. לפעמים רק אחד, הכנעני. ואילו כאן התורה מפרטת, דבר שהוא די נדיר, את כל השבעה. בדרך כלל מי חסר ברשימה? הגרגשי חסר, נכון? בדרך כלל הגרגשי לא נמצא. למה? אומרים חז"ל, הגרגשי עמד ופינה. כלומר, בדרך כלל הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא, כי ברגע שהוא שמע שבני ישראל באים למלחמה, והוא קיבל הצעה נדיבה מיהושע בן נון להתפנות, ניצל את זה, והלך ל... לאן? לאן הלכו הגרגשי? לא יודעים. הגמרא אומרת, לאפריקה. איפה זה אפריקה?
קרטגו.
קרטגו, כן, כלומר. מה שחזל היו מכנים, מה שבזמן העתיק היו מכנים אפריקה, זה לא יבשת. זה לא יבשת אפריקה, אלא הכוונה לאזור המכונה היום טוניסיה. זה נקרא אפריקה. מה?
הפיניקים?
כן, אכן, הפיניקים. הם כנענים. הם קוראים להם פיניקים. מה זה פיניקים? זה כנענים. זה יושבי צור וצידון. הם כנענים. דוברי כנענית, עובדים לאלוהי כנען, לבעל ולאשתורת. והם הקימו מושבות בצפון אפריקה, קרטגו המפורסמת. וזה הגמרא אומר, זה הגרגשי. מעניין שבחפירות של קרטגו מצאו חתיכת חרס שכתוב עליה גרגש. מעניין, מה זה? זה אומר, זה מוכיח משהו, לא יודע, אבל מעניין, בכל זאת. באיזה כתב? או באיזה כתב?
באיזה כתב?
באיזה כתב? כתב קנעני. העתיק. שהוא בעצם דומה כמעט לחלוטין לכתב העברי הקדום. בסדר? אז מצאו, אני ראיתי את הצילום של הדבר הזה. הוא גרגש. לא בכתב שלו, בכתב הקדום. ואז איפה כן מצאנו שהגרגשי נלחם? יש מקום אחד בלבד בספר יהושע שבו מוזכר הגרגשי כלוחם. איפה? לא זוכרים? לא יודעים?
איפה
מוזכר בספר יהושע הגרגשי כעם הלוחם בישראל? מקום אחד בלבד יש בספר יהושע. והוא. הבנת את השאלה עכשיו? טוב. אוף. התשובה היא בכיבוש יריחו. ולא רק זה, בכיבוש יריחו מצוינים כל שבעת העממים. כלומר, היו כנראה נציגים של כל עממי כנען ביריחו. שהייתה כנראה כמין עיר, עיר בירה של, של ארץ ישראל באותם היום או משהו מהסוג הזה. על כל פנים, גרגשי היה שם. נכון? עכשיו יש דבר מעניין, מה קרה ליריחו? חוץ מזה שחיסלו את כל האוכלוסייה. נפלו החומות, חוץ מזה? היה חרם על יריחו. שלא לקחת את הביזה. אלא הכל עלה כליל לשם, נכון? נכון או לא? מדוע יהושע עשה את זה?
שבת?
זה כמו, לא יש איזה שבת, אלא בגלל שזה כמו הפרשת חלה. אתה עושה בצק, הדבר הראשון שאתה עושה, את ראשית אריזותיכם, תיתנו לשם תיתנו. אז אותו דבר, יהושע בן נון כנראה סבר, שראו העיר הראשונה שכופים בארץ, כל שללה לתת לשם. הגיוני, כמו פאה, כמו תרומה, כמו חלה וכו'. עכשיו זה מעניין שזה רמוז, ההתנהגות הזאת של יהושע רמוזה בפסוק שלנו. כי הביאך השם אלוהיך על הארץ אשר אתה בשמה לרשתה. כלומר, כשאתה מגיע, זה הכיבוש הראשון. ונשל גויים רבים פניך החיתי והגרגשי והאמורי, הכנעני והבריזי והאחי והיבוסי, שהגויים רבים ועצום ממך, וזה קרה רק ביריחו. ונתנם השם אלוהיך לפניך והקיתם, אחרם תחריב אותם. הרי יש פה לכאורה כפילות, והקיתם זה להרוג. אז מה זה אחרם תחריב? זה נכון שלאחרים בדרך כלל זה גם להרוג. אבל כיוון שכתובים פה שני הביטויים, אולי זה רמז להתנהגותו של יהושע, שהוא החרים את יריחו. עשה חרם מן השלל. בסדר? עכשיו, יש פה בעיה. כתוב, לא תכרות להם ברית.
אז זה כאילו ציווי, זה היה כאילו ציווי למול
יהושע. או שזה תיאור, כן. יכול להיות שיהושע הבין את זה כציווי, יכול להיות, למרות שזה לא ככה הלכה, אבל... הוא יכול להבין את זה כאן.
רגע, אבל הרב, איך הגיד לשם
חזור
לשם?
מה?
איך הגיד לשם חזור לשם?
לא, היו כנראה גרגשים ביריחו.
לא הלכו כולם בכלל?
חוץ מאלה שביריחו. כולם הלכו, חוץ מאלה שביריחו. בסדר. כלומר שהגרגשי הלך ובינה. אבל ביריחו הייתה נציגות, אני יודע מה, משהו. טוב. אז אם כן אנחנו רואים פה משהו שתואם את ההתנהגות של יהושע. ונתנם השם אלוהיך לפניך והקיתם אחרים תחרים אותם, וכאן יש איזה בעיה. כתוב, לא תכרות להם ברית ולא תכונם. יש הלכה שאסור לכרות ברית עם גויים, ואסור לחון גויים. מה זה לחון? יש שלושה אופנים של הלכה. או שלא לתת להם חנייה בקרקע, או שלא לרחם עליהם במלחמה, או שלא לתת להם חן, לשבח אותם ואת מעשיהם וכו'. עכשיו, יש רק... זה נכון שאסור, ומה עשה יהושע כשהגיע ליריחו? קרת ברית. עם מי? לא. לא. עם רחב. רחב הזונה. שהייתה שם, נכון? דווקא איתה קרתו ברית. לא החרימו אותה ואת משפחתה. את אביה ואת אמא וכל בני ביתה, כל מי שהייתה בבית, נשאר. מה? היה מחויב, אבל אני אומר שהיה פה איזה, לשם תחבולת כיבוש, היה צורך להתחייב בדבר כזה, נכון? בעצם לעבור על דברי התורה. התורה אמרה להשמיד את כולם, והנה, משאירים פה משפחה אחת בחיים.
היה פיקוח נפש למרגלים.
אז היה פיקוח נפש למרגלים, או היה, אני יודע מה... כן, מה? הכרת תודה, אז מה? הכרת תודה זה מתיר לעבור עבירה. אלא שהיה חילול השם אם זה לא היה. כלומר, יש לנו כלל, כשיש חילול השם עוברים אפילו על דברי תורה. כן, מוטב תעקר אות אחת מן התורה, ולא יתחלל שם שמיים. זאת הדבר עם הגבעונים וכל הסיפור. ואז ממילא, הפסוק הבא, שבו כתוב לא תתחתן בם, גם כן יהושע לכאורה עבר על זה. הרי לפי המסורת של חז"ל, יהושע התחתן עם רחב. נכון? והצאצאים של רחב ויהושע היו נביאים. חולדה הנביאה, ירמיהו הנביא, יחזקאל הנביא. שלושתם צאצאים של יהושע ורחב. בענפים שונים של המשפחה. עכשיו, זה טוב או זה לא טוב? לכאורה מצוין, לא? יצאו נביאים מהסיפור הזה, לא? אלא שיש בספר אגדת בראשית, מדרש לא כל כך מפורסם, יש מדרש כזה שנקרא אגדת בראשית. באגדת בראשית כתוב דבר שמצאת מזעזע, שבגלל שיהושע השאיר את המשפחה של רחב, בגלל זה יצא מאיתו ירמיהו הנביא שניבא על החורבן. כלומר, יש הכרח להשאיר את רחב, אין בעיה, הלכתית, בסדר גמור, או אפילו מוסרית, אולי הוא חייב להשאיר את רחב. אבל לדע לך שיש לזה מחיר. מה המחיר? המחיר הוא שזה אומר שיש אחיזה לאומות העולם בארץ ישראל. והאחיזה הזאת גורמת שבבוא הזמן אתה לא נאחז. ובאים אויבי ישראל ומשמידים. אז זה אומר שהתהליכים האלה של חורבן הם אפילו מוכתבים על פי ההשגחה העליונה. שהם חלק ממהלך היסטורי הכרחי וכולל. כן, בבקשה.
לא תכונן. הרב, אולי אפשר להסביר לגבי גוי. למשל, יש רופא, רופא ערבי גוי. עכשיו, אדם רוצה להפלות מישהו, הוא אומר לו, שמע, זה רופא מעולה. כזה באמת, עם אחשימו. אבל לא, אבל זה בעיה.
תחליט, או שהוא מעולה, או ש...
זה לא, אבל זה בעיה. אתה רוצה להמליץ, ומצד אחד בעיה הלכתית,
אז אתה שואל,
אתה
לא, מה שאתה שואל עכשיו זה פרטים בהלכות לא תכונן, נכון? לא,
דיברנו על זה, כן.
לא, אתה שואל על פרטים בהלכות לא תכונן, יש דבר מאוד מעניין, הרי איך אפשר להגיד שלא לתת להם חן, כן, לא לשבח? הרי אם הוא ראוי לשבח, למה לא שלא תשבח?
לא חייב.
לא, אני שואל, אבל לכאורה זה דבר שהוא אפילו לא סביר, זאת אומרת, אתה אומר, אל תגיד שזה יפה, כן, אתה רואה יצירת אומנות, משהו חבל על הזמן, אל תגיד שזה יפה, אבל זה יפה.
כמו זה הכרח, אם הרופא זה הכרח.
אז אני, לא, אז אני שואל איך אפשר. אז אני רוצה לתת תשובה, כן, בבקשה.
רופא, אתה
משבח
את המקצוע שלו.
אתה משבח את המקצוע לו. אבל אתה אומר דווקא, מבין כל הרופאים, זה השאלה של חכם יוסף חיים. הוא אומר, הרי, מבין כל הרופאים אני מתלבט. זה, כולם מומחים לאותו דבר, אתה אומר, זה המומחה הכי טוב. שיבחת אותו. לכאורה אסור לשבח גוי. מה? לא, הלכה היא שזה הולך על כל שבעה עממים. ככה אומר לפרס, מחלוקת רשמי וחכמים, והלכה כחכמים, שזה נאמר על כולם.
על כל אומות העולם?
על כל אומות העולם. אז מה תעשה עכשיו?
יש תולך חוכמה בגויים, אז קל לבדע?
הנה, יש רק גם בעיה, חוכמה בגויים תאמין. יותר מזה, אם אני רואה חכם מאומות העולם, אני מברך, לא? כן, יש ברכה שנתן מחוכמתו לבשר ודם. מה? יש לי ברכה שמפרחים אותה בשם ומלכות. אז אם כן, אתה כן משבח. מה? אז השולחן ערוך אומר דבר מאוד מעניין בנושא הזה. השולחן ערוך אומר, אם בכוונתו של המשבח להודות לקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, מותר. כלומר, הכל מותר ברגע שאתה מערב את מי שאמר והיה העולם. כלומר, כל הסכנה הזה, אם אתה לא מתייחס ליסוד האלוהי, אז אתה בעצם נשאב, בעצם זה מה שהתורה רוצה כאן שלא יקרה, שלא תישאב אל המרחב התרבותי הערכי שלו. אבל אם אתה זוכר שהשם אלוהיך הוא זה שבראו, זה בסדר גמור. זה מתוך דביקות בשם, אז הכל מותר. אז אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא, תראה איך שהקדוש ברוך הוא טוב שעשה לנו מומחה כזה. כן?
אתה תסביר פה, פה בנו את הבניין, איך להגיד?
האם הבנת את דברי השולחן ערוך?
כן.
כן.
תסביר לי בדיוק במילים איך להגיד שהערבים פה בנו בניין יפה.
צריך להודות לשם שנתן לנו אומנים כאלה שיודעים לבנות כל כך טוב. הבנת? כן, בבקשה.
ברגע שזה יהודי מותר לייחס את העבודה.
כן, כי היהודי הוא מלכתחילה שייך לקדוש ברוך הוא, כלומר, זה עם השם, זה בסדר. כן? אבל אצל הגוי יש חשש, הוא יכול להיות אויב השם. אז לכן אתה אומר, מצד שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. בסדר? אותו דבר לגבי, יש שאלה, מותר לצאת לחוץ לארץ או אסור לצאת לחוץ לארץ? אני כאן עולה על מוקש, כן? מה? אסור לצאת לחוץ לארץ?
הנה שאלה.
אז צריך לסגור את נתב"ג, מה זאת אומרת? מה? לשאת אישה, לשאת אישה, ללמוד תורה או למסחר, נכון? זה מותר. אם זה בשביל מצווה אחרת.
וגם אם יש רעב.
מה זה?
אם יש רעב.
אם יש רעב, כן. אם יש רעב בארץ, אז מותר לצאת לחוץ לארץ. כל הדברים האלה, כל היתר הוא רק לזמן, ולא לזמן, לא לקבע. בסדר. שאלה. למצווה אחרת? מותר או לא? כיבוד אב ואם. מותר או לא? אז לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם רק מה שמניתי, רק הרשימה. אבל רוב הפוסקים אמרו, לכל מצווה שהיא, זה בסדר. ברגע שיש דבר מצווה כלשהו, זה בסדר. טוב. אבל שלא לשם מצווה. אני רוצה לטייל. מותר או אסור?
נמצא יותר אצל רב לנפש.
מה זה?
נמצא יותר אצל רב לנפש שלו.
אם יש לו צורך נפשי, זה משהו אחר. אז זה כבר חלק מבריאות. סתם, אני אוהב לטייל. אני אוהב לטייל. אז אומרים, תשמע, אתה יכול לטייל בארץ, אתה יכול לטייל בחוץ לארץ. אתה רוצה הרי לחלץ עצמות? יש פה גם פה וגם פה. אז לכאורה, אין יותר, נכון? אבל אם יש משהו שקיים רק בחוץ לארץ, נגיד מפלי הניאגרה, לבריאות. מותר לצאת כדי לראות את מפלי הניאגרה?
כי זה כן.
לפי תלוי. אם כשאתה הולך לראות את מפלי הניאגרה, זה מצד, אבל זה צריך להיות אמיתי. זה מצד אהבת השם, ואתה רוצה להכיר את עולמו, אז זה מצווה דאורייתא. אבל אם זה בגלל שיש מאיסה בארץ ישראל, ואתה אומר, שמע, שמה זה יותר יפה, זה יותר טוב. אנשים יותר טובים, טלוויזיה מצוינת. אז זה
אסור. יותר זול.
יותר זול. כולי, זה...
יש דיל.
כן, ברור.
הוא יכוון,
מה?
הוא יכוון בגלל הקדוש ברוך הוא. הוא לא
חשב
על זה קודם.
הוא שמע אותי ועכשיו שינה. זה לא, כי זה עניין של עמדה נפשית כללית. כן? זה לא... אני אספר לך סיפור. על שני רבנים שונים. אחד היה רב בגרמניה. והוא הגיע לשוויץ. הוא יצא מגרמניה לשוויצריה. לנופש. שאלו אותו... נו, איך היה בשוויצריה? הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ישאל אותי, האם הסתכלת על עולמי? אני אגיד לו, כן, הייתי בשוויץ. זה יפה.
מי אמר?
הרב שמשון רפאליר שאמר את זה. והכרחת אותי. עכשיו, לעומת זה, הרב אברהם יצחק, הכהן קוק, במלחמת העולם הראשונה, נאלץ לצאת מארץ ישראל, היה בשוויצריה, נתקע שם, והוא היה מדוכא, היה מלחמת העולם הראשונה, העולם היה בכלל בשקיעה וכו'. המארח שלו, מר קמחי, אמר לו, יאללה בוא, נעשה לך טיול קצת, אני רואה שאתה קצת מדוכדך, יאללה בוא ניקח אותך לטיול. הראה לו את הרי שוויצריה. ואז הרב קוק בכה, ואמר, ירושלים הרים סביב לה. וזה עניין של מדרגות. או.
אחות את הרדיש. גדולי תורה בעולם החרדי, שיש להם כנראה היתרים מסוימים, או שהם מבינים את זה.
שמה?
שיוצאים
לחו"ל
לטייל או לנופש, או...
מצאת גדולי תורה שיוצאים לטיול או לנופש?
כן.
לא מאמין.
מארץ? שוויץ.
הם יוצאים מהארץ?
כן.
מהארץ רק לטיול או לנופש? לא מאמין. יש בטח סיבה נוספת.
רפואה.
אם הם הולכים, נגיד, אל המתורה שם, לקהילה וכו', זה משהו אחר. סתם ככה? כן.
אותו עתיים אפשר להגיד לגבי גן חיות?
גן חיות? מה הבעיה לראות גן חיות?
סתם ככה זה...
אין שום איסור לראות גן חיות.
לא, אבל אני יכול ללכת, יש דעה שאומרת לא ללכת, אבל יש דעה שאומרת...
הדעה שאומרת לא ללכת לגן חיות לא צודקת.
אז אתה הולך, אתה מברך על הפיל...
לא צריך, גם אם אני לא מברך על הפיל ושום דבר, מותר ללכת לגן חיות סתם ככה.
זה לא מושב לצים או זה...
לא, זה לא מושב לצים ולא כלום. אסור לראות פיל? מה הבעיה?
יש דעה כזאת, בחילה.
אבל היא טועה הדעה הזאת. אתה שאלת אותי מה דעתי או הדעה של מישהו אחר?
בסדר, אבל אני חייבת
לך
כמה
תורות של אנשים. כשאני מלמד תורה אני חייב להגיד את האמת. ואני לא יכול להגיד לך, דעה שהיא לא אמת, מה אני אעשה? זה אמת שיש דעה כזאת, אבל היא לא אמת. כן. מותר מתוך סקרנות לראות פילים.
מאיזה סיבה יכול להיות אסור?
מה?
מה תראו?
סתם אדם, לטיול באלמה, זה מה שאמרו הפוסקים, זה לכל הדעות. לטיול באלמה,
זה אסור. הוא
אומר
ללמוד
תורה,
הוא הולך לגן חיות.
אה, נדבר על גן חיות?
כן, למה אסור?
לא יודע, שאלתי אלה שאמרו שאסור. אני לא רואה שום סיבה. אחידה הלך לגן חיות. אחידה בכל זאת, כן? מגדולי העולם, לא? אחרי שאחידה הלך לגן חיות, מי יכול להגיד שאסור? כן.
אז בעצם אלה שנוסעים, שאומרים שהם נוסעים בשביל מצווה לאומן, אז בעצם זה נסיעה לא בשביל מצווה בעצם. לא, אין פה מצווה בעצם.
אני לא הבנתי למה אתה אומר את זה ככה.
אני שואל, אני לא יודע.
לא, אתה אומר שלפי מה שאני אומר, אז נסיעה לאומן היא אסורה.
אני שואל.
לא, זה מה שעלה מדבריך. אני לא רואה איך זה, איך אתה יכול ללמוד את זה מדבריי.
לא, לא מדבריך. כאילו, אני אומר פשוט שהם לא נוסעים בשביל מצווה.
אתה אומר שהם לא נוסעים שם. הם אומרים שהם כן נוסעים בשביל מצווה. אלה שנוסעים לאומן, הם אומרים שהם כן נוסעים בשביל מצווה. לדעתי זה מטופש, אבל אי אפשר להגיד שאדם שזה נותן לו יראת שמיים, אין לזה מקום. זה לא בכלל האיסור. האם זה טוב לנסוע לאומן? לדעתי זה לא טוב. אבל לא שהאומן בפני עצמה היא אסורה יותר במקום אחר. לא. אם אתה כבר בחוץ לארץ ואתה רוצה לקפוץ לקבר של רב נחמן, בבקשה. לצאת מארץ ישראל בשביל זה, ולחוות חוויה רוחנית בשביל זה, לדעתי, זה פשוט לא להבין באיזה שלב של ההיסטוריה אתה נמצא. זה, וזה כשלעצמו פשלה עצומה. הרי איך אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מה הפגם בנצרות ובאסלאם? שהם לא יודעים את כיוון התפילה. ככה הוא אומר.
הרב, בדור כל כך מבולבל שאנשים נוסעים להודו ודרום אמריקה וזה, לא עדיף שבאמת יקחו לאומן?
אני לא אמרתי שלא לנסוע לאומן. לא אמרתי. אני רק אמרתי מה אני חושב על זה. זה משהו אחר.
לא, זה
המלצה
שלא
משתמעת שתי פנים. לא, אז תבין משהו. יש אנשים, אני מכיר אנשים שחזרו בתשובה דרך כל מיני דברים שאני מתנגד להם. אבל הם חזרו בתשובה דרך זה. זה עשה להם טוב. אז מה? כל דבר שעושה טוב זה טוב?
כן?
לא. לא כל דבר שעושה טוב הוא מותר. יש אדם, אתה יודע, הוא היה גנב. כן? זה לימד אותו כל מיני דברים טובים. למה לימד אותו לקום בלילה, להיות דייקן, להיזהר. להשתכלל במכשור.
פותח שערים
בתחרה. מה?
היא לא משקפת את ה...
לא, לכן אני אומר, לא כל דבר שנותן לך תועלת הוא מותר. הוא טוב. מה?
הוא קמלנץ.
קמלנץ עוד לפני.
הרב, הדוגמה עם הגנב היא לא משקפת את זה.
לא, אתה אמרת דבר, אתה אמרת משפט שאין לו בסיס. אמרת דבר שעושה טוב לאנשים זה בסדר.
לא, זה
גם עושה את עם
ישראל. אנשים
נהיים
יותר כלליים.
אנשים נהיים יותר כלליים. לא, יותר פרטיים. הרי מה זה, כל הנהייה הזאת לאומן, מה זה עושה? זה ה-new age הדתי. כן? כלומר, זה עושה את האדם ליותר מרוכז, מסביב לפרטיות שלו, סוג של פופיקיזם. אז אתה עכשיו חוזר בך, אתה אומר שזה עושה את האנשים לפרטיים.
לא, אני אומר שזה תהליך בסך הכל חיובי, וגם מבחינה כללית,
ראייה
כללית, זה דבר שהוא טוב,
הוא מקדם את הגאולה. מקדם את הגאולה? לדעתי זה גורם לנסיגה בגאולה, אבל למה אתה אומר שזה מקדם את הגאולה?
מכיוון שאנשים ש...
נעשים לאנשים יותר פרטיים, כן, נכון.
אבל זה לא מדויק. זה לא מדויק.
כן, אבל אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אתה מצד אחד, אתה אומר, זה עושה את האנשים ליותר כלליים, כי אתה טוען שהמעשה הזה הוא מעשה כללי. אחר כך אני אומר לך, לא, זה עושה אותם יותר פרטיים. אתה אומר לי, טוב, זה צריך להתחיל מפרטיות. הסימן שאתה חוזר בך, מה שאמרת שזה כללי, תחליט.
זה מעשה פרטי.
יפה, זה מעשה פרטי.
אבל המעשה הפרטי הזה מביא אותך לחשוב כללי.
המעשה הפרטי הזה מביא אותי לחשוב כללי, איך?
מכיוון שאתה לא יכול לצפות מאדם שחרב עליו עולמו, לבוא ולך לחשוב על בית מקדש ועל תיקון עולם וכולי, שזה נסגר ממנו. הוא באמת, הוא במצוקה. חפש מעצמו. ובאמת, ברגע שהוא פותר את המצוקות
זה אני מקבל, זה אני מקבל. אתה אומר שברגע שאדם נמצא במצוקה, אז הוא יכול לקחת תרופות. זה נכון. והתרופה של אומן היא תרופה שעבדה יפה מאוד על הרבה אנשים. אני מסכים איתך.
זה בגלל דעתי, מחילה. זה בגלל הגאולה.
למה זה מקרב את הגאולה?
שוב, בגלל שזה מביא אנשים עם צוקות,
מה זה קשור לגאולה?
בגלל שזה מביא אנשים, עכשיו כללי. זה מביא אנשים, אדם שמתקרב לשם, הוא מתחיל להתקרב לעם ישראל.
אדם שמתקרב לשם, מתחיל להתקרב גם לעם ישראל.
כן, הוא חושב, הוא אכפת לו, והוא רוצה להיות אדיב, והוא מסביר פנים לאנשים.
אז אתה אומר שיש צדדים חיוביים בזה.
הוא מסביר להתקה, שזה דברים, והוא גם יחשוב בגדול, יחשוב על בית מיליאר.
אני אספר לך סיפור. אני לא אמרתי שמה שאתה אומר זה לא נכון, אני רוצה לספר לך סיפור מקביל, ותחשוב על זה. אני הכרתי בן אדם שהיה מתבולל לחלוטין. כלומר, ההורים שלו היו מתבוללים, למרות ששניהם היו יהודים, אבל כשהם התחתנו, אף אחד לא ידע שהבן זוג שלו יהודי. רק אחרי החתונה, גדול, מה את יהודי, מה אתה יהודי. והבחור היה בחיל הים, של אחת המדינות באירופה, מתוך פטריוטיות אמיתית למדינה ההיא באירופה. ובלב ים, תוך כדי רוח שערה, הוא הרגיש שיש אלוהים. אמר, וואו, יש אלוהים. באמת יש. עלה על היבשה, אמר, אני צריך למצוא את אלוהים. אז נכנס הכנסייה. חיפש, איפה יש אלוהים? חיפש בכנסייה. אני מסתובב בכנסיות כדי להרגיש את אלוהים. יום אחד אמרו לו, אתה יודע, יש שיעור ביהדות. אמר, כן, זה נכון, אני גם יהודי. הלך לשיעור ביהדות, היום הוא תלמיד חכם. הוא למד במכון מאיר. בסדר. עכשיו, אם תאמר שבגלל זה טוב שיש כנסיות וחוויה דתית נוצרית.
אם כוון משמיים שהוא יגיע ליהדות...
כוון משמיים? מה זה כוון משמיים? הוא החליט. הרי שמעת, יש ביהדות...
אבל ראשון שעה זמין על זה...
סליחה, יש ביהדות כלל גדול שנקרא הבחירה החופשית. שמעת על זה פעם? אז אל תגיד לי כוון משמיים. יש בחירה חופשית. הוא בחר לחזור בתשובה. עכשיו, זה שהוא השתמש בדבר שהוא תמה ופסול ומשוקד שהוא מתואב כעבודה זרה, כמדרגה בדרך אל הדבקות באור, אני לא יכול להגיד לגד זה כלום, אבל צריך לדעת שזה לא הופך את הנצרות לדבר טוב. אוקיי? אני לא אמרתי שום דבר נגד... כן, בבקשה.
הרב בהתחלה אמר, מי שנוסע לאומה זה טיפשות. ואחרי זה הרב אמר, מי שחולה וזה, זה תרופה גם
סבבה. סליחה, אני לא אמרתי שמי שנוסע לאומן זה טיפשות. אני אמרתי שמי שנוסע לאומן זה מטופש. זה משהו אחר לגמרי. המעשה הוא
בן
מטופש.
בן דוד של...
לא, זה בן דוד, אבל זה לא אותו דבר.
זה
יש, לא, יש הבדל, לא, אני אומר. כן. זה ודאי. זה, כי אני פה שפעתי את המעשה, לא את הבן אדם.
כן.
הבן אדם, לפעמים הוא צריך את זה. טוב. כן, בבקשה.
אולי לא כדי להגיד שזה אסור. לגמרי, כי אדם יכול להכניס את
המחר. אתה רוצה שאני אגיד אסור על דבר שההלכה לא אומרת עליו אסור. אני לא מוכן. בדיוק באותה מידה שאסור לרב להגיד על דבר האסור שהוא מותר, אסור להגיד על דבר המותר שהוא אסור.
לא, בתור הוראת שעה.
הוראת שעה? מי אני כדי לגזור הוראת שעה? אתה מבין? אתה לא יכול, ברגע שדבר התורה לא אסרה אותו, אתה לא יכול להגיד הוא אסור. זה חשוב לדעת את זה. כן, בבקשה.
האם בעניין של לילת מכונן, אפשר להגיד גם שתלות בגויים או התחשבות יתרה בדעות שלהם גם אסור?
אתה שואל האם במסגרת לא תכונן צריך להכניס גם תלות בגויים והתחשבות בדעותיהם? שוב, זה לא כתוב בשולחן ערוך מה שאתה אומר. אנחנו אנשים מאוד צרי אופקים, ומה שכתוב, כתוב, מה שלא כתוב, לא כתוב. אני לא אמרתי שזה טוב להיות תלוי בגויים. זה דווקא יותר טוב להיות עצמאי. אבל להגיד שזה בכלל לא תכונן, אני לא חושב. בסדר.
למה? לא
יודע
שאתה
תלוי
באמת.
אתה
כבר
מריח את
ערכם.
הערכם עולה בין כל העם. אבל מה תעשה? שכתוב למשל בספר תהילים, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. למה הכתוב מתכוון? והתערבו בגויים והלמדו מעשיהם.
התבוללות.
רגע, התבוללות, אבל מה לא בסדר? כלומר, מה הטענות של המזמור נגד היהודים? הגמרא אומרת שתי טענות. הטענה הראשונה, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. טענה שנייה, כמקולקלים שבהם עשיתם. אז אם כן, יש פה שתי טענות. הטענה השנייה, למה למדתם מהמקולקלים שבגויים? זה אני מבין. אבל יש גם טענה ראשונה, מדוע לא הלכתם ללמוד מהמתוקנים שבהם? יש מה ללמוד מהם. נכון? כמו כן גם, אתה רואה במסכת קידושין, שהגמרא רוצה לדעת עד היכן כיבוד אב ואם, לומדים מגוי עובד עבודה זרה מאשקלון, בשם דמה בן נתינה. דווקא מגוי הלכו ללמוד כיבוד אב ואם. אז איפה שיש מה ללמוד, לומדים. איפה שאין מה ללמוד, לא לומדים. כן, בבקשה.
כתוב גם לא לכרות ברית. איך אפשר להגדיר את השלום עם מצרים ואת ירדן? אלא אם תגיד שזה לא משבע עמים.
אתה אומר, מה עם כריתת ברית עם גויים? מה שנקרא הסכמי שלום בימינו. נכון?
כן.
אז זה באמת שאלה גדולה. זה לא כל כך פשוט לפי ההלכה שמותרים כל ההסכמים האלה. אלא יכולים להיות הסכמים של אי לוחמה. הרי אתה לא מחויב לכבוש את מצרים. אז אתה יכול להחליט, אתה מודיע למלך מצרים, או לנשיא מצרים, אנחנו לא נכבוש אותך. בסדר? זה בסדר. טוב, מה? וואו, 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 וואו. איך יודעים מה נחשב לחילול השם, והאם עקירת אות מספר תורה היא בעצם עקירת רצון השם? הרב לימדנו עוד שווה רצון. מה נחשב לחילול השם? חילול השם זה מה שגורם להפך מקידוש השם. אז למשל, לא הייתה ברירה אלא לכרות ברית עם רחב, ואם היו עוברים על הדברים האלה, זה היה אומר לעולם כולו שהיהודים שקרנים. בוקר טוב, כבוד הרב, בבקשה, מה היא אסמכתה בשולחן ערוך? תודה. זה ביורה דעה, נדמה לי בסעיף האחרון של סימן קוף עין זין, אם אני לא טועה. בדוק שם, אולי קוף עין תת. משהו באזור, בקיצור. אדם שמשוטט באינטרנט באתרים אסורים ואומר איזה יופי הקדוש ברוך הוא ברא, הופך את הדבר למותר? יש בגמרא סיפור כזה על רבי עקיבא, שרבי עקיבא פגש ברחוב את אשתו של טורנוס רופוס, המושל הרומי של ארץ יהודה, שהיה רודף את היהודים. ואשתו הייתה אישה יפה ביותר וגם מאוד לא צנועה בהופעתה. רבי עקיבא ראה אותה, עשה שלושה דברים.
ירק,
צחק, בכה. וברך. אתה מגיע לו, ירק, צחק, בכה, וברך. אז על מה הוא ירק? בגלל שהוא ראה דבר לא צנוע. בכה על זה שהיופי הזה יבלה בעפר. צחק, בגלל שהוא ראה שהוא עתיד להתחתן איתה. ברך, בגלל שהיא הייתה יפה. ברך. הקדוש, הוא הודה לקדוש ברוך הוא על זה שהיא יפה. שואלת הגמרא איך הוא יסתכל עליה. הרי אסור להסתכל על מראה לא צנוע. אומרת הגמרא, בקרן זווית היה. זאת אומרת, היא הלכה ברחוב אחד, הוא בא מרחוב אחר, נפגשו בדרך, בפינה. מה זה אומר? זה אומר, ודאי שאסור ללכת לראות את אשתו של טורנוס רופוס. בוא תראה את אשתו של... זה לא יפה. אשתו של טורנוס רופוס. לא, לא ראוי. אבל אם כבר זה קרה, אז תודה לשם שיש יופי בעולם. זה לא בא לענות בדיוק באופן ישיר על השאלה על האינטרנט שם, כן? שיהיה ברור. אבל אפשר לדעת להבחין שיש מה שאמת, אמת. אני אספר לכם סיפור. זה משהו הסיפור?
כן.
סיפור, כן. לשלב ידיים, מה? רגע, אני עכשיו רוצה לספר סיפור. 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 פעם אמר לי, זה היה בקורס, קורס בצהל. שם קורא לי הממקף, אומר לי, שרקי בוא הנה. שרקי זה אני. כן המפקד. אומר, בוא, 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 תראה משהו. פותח לי את העיתון, משהו רחמנא ליצלן. אומר לי, מה אתה אומר? תועבה, נכון? אמרתי לו, המפקד זה יפה. אז וואו. אז תגיד, אז למה זה תועבה? אז אמרתי לו, תגיד אתה. ולחשוב, אמר, כן, כי עושים מדבר יפה סחורה. אמרתי לו, עלית על הנקודה. אז הוא אומר, הלוואי והיו כולם כמוך. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, רציתי להסביר את הנקודה. כשאתה אומר על דבר שהוא מתואב, זה לא אומר שהוא לא יפה. הוא מתואב דווקא בגלל שהוא יפה. ברור? מה?
תואב אתה מה?
כן, זו, כלומר, אבל צריך לדעת, כשמישהו בא בשם משהו לא נכון, צריך לדעת בשם מה הוא בא. הוא בא בשם איזה נקודת אמת שיש שם, שאם אתה לא חושף אותה, אז הוא לא מבין מה יש לך נגדו. שלום כבוד הרב. בהקשר של שאלת החכם, שהיא שאלה אפיקורסית בעיקרה, מכיוון שהיא מחלקת את התורה לרבדים, האם זהו האידאל? למי שלא למד את כל התורה, מה ההבדל בין העמדה הבסיסית של החכם והתם, ומה האידאל? רגע. אני חושב שהשואל פה עשה טעות. אני אמרתי ששאלת החכם בתורה, יש לה שתי דברים. א', היא חצי תשובה. איך היא חצי תשובה? בגלל שהיא מחלקת את הדברים לרבדים. וזה נכון גם לגבי האופן שבו השאלה נשאלת בהגדה של פסח, וגם באופן שבו היא נשאלת בספר דברים. בשניהם זה שאלת חכם שהיא חצי תשובה. זה לא זה שעושה את זה לאפיקורסי. מה שעושה את זה לאפיקורסות זה התוכן. התוכן זה שהוא מערער על התוקף של המצוות. עכשיו, האם זה בסדר לשאול שאלה אפיקורסית? תשובה, כן, זה טוב לשאול שאלות אפיקורסיות, כי אם לא, אז איך תדע? האם כשאני לומד איתכם זה נחשב לימוד תורה? כן. הרב לימד זכות על האומניסטים למיניהם, בטענה שבסופו של דבר אנשים חוזרים בתשובה. שאלתי היא, האם זו אכן תשובה, או שזו נסיגה, או שזה פשוט לבוש אחר לפופיקיזם הניו אייג'י? יש מזה ויש מזה. מה העדות? הרב אומר שעדות יכולה להיות רק בדבר שאני שותף בהתהוותו. איכן אני שותף במצוות השבת הנקראת עדות? הרי השבת היא עדות, ואמרנו שהיא עדות גם ליציאת מצרים, אמנם, אבל גם עדות לבריאת העולם. הרי בבריאת העולם לא הייתי. נכון? אז איך אתה יכול להגיד שזה עדות אמת? תשובה, מה? אבל סליחה, אני לא מבין מה שאתה אומר כאן. אני אמרתי שעדות זה בא להעיד על משהו. והשאלה של החכם הייתה, איך אני יודע שמה שאני מעיד עליו הוא אמת? והתשובה הייתה, זה מעיד על דברים שהיית בהם. דיינו יציאת מצרים. שואל השואל, אבל בבריאת העולם שהשבת מעידה עליה, לא הייתי. אז איך אני יודע שבריאת העולם שאני מעיד עליה היא אמת? זאת השאלה של השואל. הבנת עכשיו? בסדר. תשובה. זה גם כלול בתשובה של וייתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים בפרעה ובכל ביתו. שאומר רבי יהודה הלוי, כשמישהו עושה מופתים, זה סימן שהוא שולט בעולם. אם הוא שולט בעולם, אז יש מעשה בראשית. זה מה שזה. בסדר. זהו. טוב, נמשיך. אז איפה היינו? זו, אז פסוק ג' ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. אז זה איסור של נישואי תערובת. עד כמה שמפורסם, אני חושב, נישואי תערובת אסורים עם כל הגויים, ולא רק עם שבע עממים. כי אסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרף השם בכם וישמיתך מהר. אז יש פה בעיה. בפסוק ג' כתוב, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. אם כן, שתי המצוות, שני האיסורים, הם שווים, נכון? ביתך לא תיתן לבנו, ביתו לא תיקח לבניך. אחר כך, פסוק ד', כי אסיר את בנך מאחריי. למה לא כתוב כי אסיר את ביתך?
כי התינוק שנולד הוא עדיין יהודי.
זה מכאן המקור לזה שהיהדות עוברת דרך האימהות ולא דרך האבות. כי אסיר את בנך הנולד ממנה מאחריי. מובן? למה זה כך? פשוט מאוד. השייכות ליהדות היא שייכות דתית או לאומית? לאומית. אז זה עובר דרך האם. כי האם זה היסוד הטבעי, לכן גם אם מלשון אומה, או אומה מלשון אם. כי הקשר שלי עם אמי הוא קשר דרך הטבע, מה שאין כן דרך אבי, שהוא דרך החוכמה. אני אסביר למה הכוונה. איך אני יודע שאני הבן של אמי? מי מעיד על כך? המציאות. כלומר, הרי מבטנה יצאתי. אז אם כן זה דבר שאפשר לתעד אותו, לראות אותו, הטבע מוכיח. אם כן אומרים אמו ודאי. לעומת זה, מי יודע שאבי הוא אבי? חזקה.
חזקה.
אבל יכול להיות שלא. אז זה נקרא אמו ודאי, אביו חזקה. מובן? ולכן החזקה היא תהליך שכלי. מופשט. ואילו השייכות אל אומה היא שייכות טבעית, כי אומה זאת יצירה טבעית. לכן זה דרך האם עובר. מה שאין כן דברים שקשורים לתכנים של חוכמה, כגון כהונה או לוויה, או שייכות לשבט, או לעדה, ספרדי, אשכנזי וכו', זה עובר דרך האב. כי כאן מדובר בתכנים של חוכמה, אז הם עוברים דרך השייכות שמזקיקה חוכמה כדי להיוודע אליה. אוקיי?
אבל אם יש הוכחה שזה דרך האב, שזה אומנו של
האב... הוכחה זה כבר שכל. הוכחה זה כבר שכל. אתה יכול להביא הוכחות. חזקה זה גם הוכחה. סוקלים על החזקות. אבל זה כבר שכל. כן.
כהונה זה תחום של חוכמה, לא תחום של... זה לא כמו עם, זה לא דבר.
כהונה זה לא דבר לאומי. זה אפילו לא שבטי. זה בני אהרון.
אבל יש פה היתר לעבור על הציווי.
למה יש היתר לעבור על הציווי?
כי אם הם אומרים, אם הם אמר לא להתחתן,
כן.
ועדיין יש ילדים, אז יש עבירה על הציווי לא להתחתן.
נכון, לא זמן. אז אסור לעבור.
נישואים בכלל לא תופסים.
בסוף לפני אומרים, אז התחתן.
נכון.
בסוף אחרי הם מודיעים שיש ילדים.
אם אתה תעבור, הוא מסביר לך למה אסור להתחתן, כי יסיר את בנך מאחריי. כי אם אתה תעשה את זה, יסיר את בנך מאחריי. כי אם כה תעשו לב, אז מה כן צריך לעשות? מה? בבקשה.
כי יסיר את בנך מאחריי זה, אני כאילו לא אמשיך את
הילדים. נכון, זה בדיוק מה שזה אומר. כן. כי אם כה תעשו להם, אז מה כן צריך לעשות? ההפר, מזבחותיהם תתוצו ומצב אותם, תשברו, ואשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש. זה קוראים לזה התנהגות לא סובלנית. נכון? זה לא סובלני. שואל הרב קוק באורות. הרי לכאורה, אמונת הייחוד שאומרת השם אלוהינו השם אחד, היא לכאורה חייבת להיות סובלנית. כי האחדות האלוהית היא כוללת את הכל. אז אם היא כוללת את הכל, כל גילוי החיים כלולים בה.
אבל הם עושים פירוד בזה.
אז אומר הרב קוק, זה שבהתחלה אנחנו מקסחים את מי שאיננו איתנו, זה בגלל שאין ברירה. זאת אומרת, האמונת הייחוד היא קנאית בתחילתה וסובלנית בסופה.
אני קופי על זה, מה? שם
סובלני נוח. נו, מה בעיה?
אז כבר עשו עליהם, הגויים. זה לא שנגיד, אם הייתה משהו מותר להם, אנחנו באים משם הייחוד...
רגע, השאלה אם מותר או אסור להם סיפור אחר. רק רגע, זה אתה מערב פה נושא רחב, אני לא יכול בזמן הקצר שנשאר לנו לדבר על זה. זה נושא לא פשוט, מותר להם או אסור להם. אבל מה שברור זה שהתורה מדריכה את מאמיני הייחוד לכסח טוטל את האלילות. בסדר? אז לכאורה זה מעשה לא סובלני. כי ודאי, אי אפשר לאמונת ייחוד שיש לה הסבר כולל, לקבל הסברות חלקיות, כמו שאתה אמרת. אבל מצד שני, ההסברות החלקיות הן בעצמן כלולות באחדות. לכן, בתוך הקנאות של אמונת הייחוד, נמצא הגרעין הפנימי של הסובלנות. אבל כדי להרחיב את זה, אני חושב שאי אפשר ככה בכמה שניות לגמור את הנושא הזה. אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בשיעור הבא בספר דברים, שיתקיים רק בעוד שבועיים. שהרי בימי רביעי וחמישי של שבוע הבא, אנחנו ב... חופשת חנוכה.